טוב, תפתחו חומשים ויחי. רש"י מבאר על הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. רש"י אומר, זה ממדרש בראשית רבה בפרשת ויחי, למה פרשה זו סתומה? פירושו, אין רווח בין פרשת סוף ויגש לבין פרשת ויחי. יש פרשה פתוחה, פרשה סתומה. פרשה הזו היא פרשה שהיא סתומה. לפי למה היא סתומה? הרי זה שני פרשיות, זו פרשת ויגש, פרשת ויחי. אז בין פרשיות חייב להיות רווח. פרשה זו אין בה רווח, היא סתומה. לפי שכיוון שנפטר יעקב עליו השלום, נפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. כאן כמו ויהיו חיי שרה, מדובר שם על פטירת שרה אימנו, גם כאן ויחי יעקב מדובר על פטירת מיטתו של יעקב אבינו. ואז שנפטר יעקב אבינו, עיניהם וליבם של ישראל נסתמו מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם, מצרים התחילו לשעבדם. אבל כן, זו סיבה שהתורה סתמה את פרשיית ויחי בצירוף עם סוף פרשת ויגש. יש לפני פירוש מבכור שור על מסכת פסחים דף וב עמוד ב', כך הוא כותב. הרי אין הפסק, אמרנו, בין הפרשיות, כן? היא פרשה סתומה, רציפה. שאלה, איך אנחנו בכלל יודעים שיש פה שני פרשיות? אם ככה, אני פשוט לתייק לכם. אם נאמר זו פרשה אחת, אז אין שאלה שהיא סתומה. זו פרשייה אחת. אם נאמר שיש בית פרשיות, אז יש שאלה. למה הפרשה הזו ויחי היא סתומה? עכשיו הרב בעל פירוש בכור שור מסרט פסחים, הוא רוצה לבאר, לברור מי בכלל משים את מחשבתו שזוהי פרשה נפרדת, ואז יש שאלה למה היא סתומה. אולי בכלל הפרשה הזו היא פרשה אחידה עם ויגש, זאת אומרת סוף פרשת ויגש תחילת פרשת ויחי זו פרשה אחת. הרי התורה בנויה פרשות, 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 פרשות. גם בפרשה שאתם רואים פרשות שבוע, יש בה גם פרשות, 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 נכון? לא מדברים על ויגש ואיך זו פרשה אחת. בתוך סוף עקב של פרשת ויגש, תחילת פרשת ויחי, זו פרשה בפני עצמה, או הן מחולקות לבית פרשיות. כן? מי אמר שבכלל זו לא פרשה אחת? ואם זו פרשה אחת, יש בכלל שאלה למה היא סתומה? אין שאלה, היא פרשה אחת. מי אמר שהם בית פרשיות? ואז תשאל למה היא סתומה, שהיא נדמת כפרשה אחת, כן? למשל, בתורה איזו פרשה זו? איזו פרשה זו? ויחי פה, אבל איזו פרשה היא נקראת? באותיות, איך אתה אומר? שם, כתוב, נכון? מה, איזו פרשה זו? מם? ממזן. כתוב ממזן? יופי. באמת, זו הפרשה, הממזן מפרשיות התורה, נכון? הממזן מפרשיות התורה, כן? עליה אנחנו דנים. אומר ככה בכור שור, ככה הוא מבאר, זה רבי אלכסנדר, כן? הוא היה גאון גדול, מלומד גדול, הוא מבאר את העניין הזה, כן? בסוף הפרשה הקודמת, כותב הרב, נאמר ויפרו וירבו מאוד. בסוף פרשת ויגש, תראו פסוקים שם, לפני פטירת יעקב אבינו, כתוב ויפרו וירבו מאוד. וידוע מה שאמרו חזל, שהריבוי של ישראל, הריבוי התחיל רק כאשר החלו המצרים לשעבד בני ישראל. כתוב, וכאשר יענו אותו כן ירבה כן יפרוץ. זאת אומרת, מתי הכן ירבה? אחר שהתחילו לענות אותו, לשעבד אותו, נכון? עכשיו, סוף פרשת ויגש, יעקב חי עדיין או מת? חי. אנחנו יודעים שהריבוי של ישראל חל רק אחר שיעקב מת, נפטר. אז עדיין הוא לא מת. אז איך החל? הפסוק אומר כבר שרבו ישראל, כתוב בסוף פרשת ויגש, ככה התורה אומרת, ויפרו וירבו מאוד. אבל יעקב עוד לא נפטר לבית עולמו. אז השיבוד הרי החל אחר שנפטר יעקב אבינו, כן? אז איך, שאלה של הבכור של רבי אלכסנדר סנדר שור, הוא שואל, איך ייתכן? הרי יעקב אבינו עדיין חי. חי, עדיין חי. למה לכתוב בסוף פרשת ויגש שיעקב חי, שישראל רבו ופרו מאוד? אתם מבינים את השאלה, נכון? לא שאלה קשה. אומר, באחריח עלינו לומר, תראו, תירוץ מעניין, כן? יש כלל ידוע, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה הכלל. עכשיו, הריבוי אחר מיתת יעקב. כותב הרב, אם יש לנו פרשה אחת, פרשה אחת, ויש פסוקים בפרשה, הכלל מוקדם ומאוחר שאין אנחנו אומרים, הוא חל בפרשה אחת? אפשר להגיד, הפסוק הזה בפרשה הזה קודם לפסוק הזה, הפסוק הזה קודם לפסוק הזה? אי אפשר. למה אי אפשר? מה הסיבה? כי זו פרשה אחת. אז זה פרשה אחת בדרך שסדר הדברים ילך רציף. סדר הדברים ילך רציף. מתי אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה? כשיש בית פרשיות. בית פרשיות. אומר הרב, זה הסימן. בגלל שכתוב בסוף פרשת ויגש דבר שהוא הולך אחר פטירת יעקב. והרי פטירת יעקב עוד לא הגיע. סימן שאלה שני פרשיות. שמה שכתוב בסוף ויגש צריך להיות איפה בעצם? אחר התחלת איפה? על ויחי, בדיוק. כי בויחי כתוב פטירת יעקב. אחר פטירת יעקב תגיד שפרו רבו רבו ופרו ישראל. ממילא אומר, אם התורה הקדים אתה מאוחר והכרעת מוקדם, ממילא אתה מבין שיש פה את הכלל אין מוקדם מאוחר. אם יש את הכלל אין מוקדם מאוחר, סימן שמדובר במה? בבין פרשיות. עכשיו השאלה של רש"י. קודם כל הוא מבאר לך בכלל שיש בו שתי פרשיות. עכשיו שיש שתי פרשיות, אתה יכול לשאול למה פרשה זו מה? סתומה. כי אם לא, אתה אומר אולי זו פרשה אחת. מה השאלה בכלל? מי לא הבין לא ירים את היד. תשארו בסתומה. זה מה שאומר הרבי אלכסנדר סנדר שור, בעל תבואות שור. רציף לו, בביאור לדבר, מבאר דבר מעניין, על שכתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, כתוב שיעקב חי שם 17 שנה, והתורה כבר כוללת כל ימי יעקב וימי יעקב, שני חייו. זאת אומרת, 17 שנים פה במצרים, והחיים שקדמו להם, 7 שנים ו-40 שנה. מבאר רבי רפאל איסר שפירה ממזריץ' כך. בפרשת ויגש כתוב אמר יעקב אל פרעה ימי שני חיי 30 שנה. זה מה שהגיע למצרים. אמר מעט ורעים היו ימי שני חיי. ולא השיגו מה שאני חייתי את ימי שני חיי אבותיי בימי מגורי, מה שהם התגרו, מה שהם התגוררו על האדמות. אני לא הגעתי לגילם המופלג. יעקב לא הגיע לגיל אברהם ולגיל אביו יצחק. אומר הרב, יש פה עריכות יתר. שואל פרעו שאלה, ושואל את יעקב שאלה, שואל בן כמה אתה? בוא נאמר. אז הוא מבאר לו, מבאר לו, מה יש לך להעריך? תשמע, אני חי לא כמו ההורים והאבא והסבא. מה שייך לדבר על זה? וכאן ששנות יעקב 17 שנה במצרים, אם אתה רוצה להגיד כל ימי גילו, תגיד כל ימי גילו. אתה רוצה להגיד כמה חיים מצרים, תגיד כמה חיים מצרים. למה העניין שחיים מצרים וכל שנות חייו בכלל? כשהוא כבר עונה לפרעו שימיו מעט ורעים ולא השיגו את ימי חייו אותם. אומר הרב, רבי רפאל ישראל, איסר שפירא מזריץ', פרעה שאל את יעקב, כמה ימי שני חייך? השיב לו יעקב, וזו תשובה מתוך ענוות רוחו, אומר הרב. אותו שענב, ימי שני מגורי, 30 שנה. כך הוא היה בעומדו לפני פרעה. הם רק שני מגורי. בפירוש, הם השנים שאני מתגורר בעולם, עלי אדמות, 130. אבל, מעט ורעים היו ימי שני חיי. היינו, מסביר הרב, שנים שיהיו נקראים חיים, הם רק מעט. השנים שאני חייתי, 130 מעט. ולא השיגו לי ימי שני חיי אבותיי, אצל אבותיי זה לא חיים מעט. הימים שלהם היו ימים מרובים, פירושו ימים שנקראים חיים, חיים וקיימים, מחמת הקדושה שנוספה להם בכל יום ימי חייהם. אבל הימים שלי, כך אמר יעקב, מחמת גודל שפלות רוחו, מעטים מהם. אומר הרב שהחזיק עצמו יעקב, כמי שלא יצא ידי חובת אלו הימים, ומשום כך בא כתוב עסקי, בגלל הענוות רוחו של יעקב, בגלל שהוא התייחס לימים שלו מעט, שלא השיג בהם כדי הצורך כמו אבותם, שלא השיג בהם מה שצריך להשיג בחיים, מהענווה שלו ככה, אז הוא עונה לפרעו, אז התורה ידע עליו, ויחי יעקב, אתה חושב שלא השגת? ויחי יעקב בארץ מצרים, ויהי ימי יעקב שני חייו, כלומר התורה הקדושה מעידה, כי האמת היא שכל שדותיו של יעקב, ויחי יעקב, חיים וקיימים, מהירים ושמחים, כך אומר הרב בביורו על הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים. הוא חשב שהארץ שהוא חי עליה מעט ורעים, דיינו מיצרים, דיינו הוא לא הספיק לעשות כל מה שהיה צריך לעשות כמו אבותיו. לא, התורה מעידה הפוך, ויחי יעקב שכל ימי חייו נקראים חיים ממש. תכף מסביר את זה הרב בספר עזרא ישראל בשאלות תשובות. טוב, הוא מבאר על הפסוק בישעיהו, לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן לעתיד, כן? בנבואה העתידית, אשר לא ימלא את ימיו, היינו כי לעתיד לבוא כאשר יהיה עולם התיקון העולמית ומלאה הארץ דעת את השם, לא יהיה עוד עול ימים וזקן, כלומר שלא יהיו נמצאים באדם אחד שהוא גם זקן מחמת גילו וגם עול ימים, פירושו מחמת, הוא לא מילא את חובת ימיו, כי לעתיד הימים, כן, לעתיד לבוא כל אדם ימלא את חובתו לעשות צון קונו דבר יום ביומו, וכך יהיה לעתיד לבוא כמו שהבטיח התורה ואמרה ואיך יעקב. טוב, זה עד כאן, הבנו על הפרשה סתומה ועל ואיך יעקב בארץ מצרים, שהוא מענוות רוחו ענה שימיו היו מעטים ורעים, לא כמו שני שנות חיי אביו וסבו יצחק ואברהם. טוב, יפה מאוד. מבאר רבותיי על ויחי פרשת סתומה, שאותה רבי אלכסנדר סנדר שור קודם הבהיר שאין מוקדם מאוחר, זה רק בשתי פרשיות נאמר, ואנחנו רואים בסוף פרשת ויגש על שבני ישראל רבו פרו פרו ורבו, ולפני פטירת יעקב, סימן ששם זה שני פרשיות, עקב של פרשת ויגש וראשית של פרשת ויחי, זה שני פרשיות. על כן, אם היא סתומה, אז יש שאלה למה היא סתומה. התשובה מראשי, מדרש רבה על פרשת ויחי, כי נסתמו עיניהם ולבם של ישראל, וזה הרמז שהפרשה הזו סתומה, כאילו פרשה חדה היא. מבאר בעל דברי ישראל על ויחי, ידוע אומרם זל במסרת סנהדרין, קלו כל הקיצין, אין הדבר תלוי אלא בתשובה, ככה רבותינו אומרים בגמרא, קלו כל הקיצים. זהו הרמז, אומר הרב על דברי ישראל, הפרשיות מקץ, ויגש, ויחי. מקץ, כשנדמה לו לאדם שכבר קלו כל הקיצין חלילה. דהיינו שהאדם כבר מגיע לבחינה של קלו כל הקיצים, של ייאוש, נחות הלב, שברון הלב, אז ויגש אליו. היינו שיקרב אליו יתברך שמו, יתקרב אל השם בתשובה, אזי ויחי והשיבו וחיו, כמו שהתורה אומרת. אלה גימל פרשיות שהם מקץ ויגש ויחי, כך רומז דברי ישראל. יש לומר ויחי יעקב בארץ מצרים, פירוש שנתן חיות יעקב אבינו בתוך הארץ והאדמה של מצרים, כי קודם שבא יעקב למצרים הייתה אדמה בחינת מתה, כמו שאמרו מצרים לפרעה, ליוסף, למה נמות? גם אנחנו, גם אדמתנו. ושבא יעקב למצרים חייתה, אדמה והתחילו לזרוע. פרוש רשי, מכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו, והתחילו לזרוע. בעניין כך הוא מסביר בעל דבר ישראל, למה באה ברכה לרגליו של יעקב? מה פתאום? וכי הרגליים הם המברכות? כי אומר הרב, חיות האדמה היא, חיות האדמה היא, שיש לה שתי כוחות. אחד, כוח הביטול והריקבון הגרעין. השני, כוח הצומח. יש כוחות לאדמה בית. אחד, ביטול, ריקבון שהזרע מרכיב בתוך האדמה. הכוח השני, שהצומח, מצמיח מהאדמה את הזרע שהרכיב. וקודם שבא יעקב למצרים, הייתה האדמה בחינת מתה. ולא היה בכוחות שלה, של ריקבון ומצמיח, התארת שממה. כיוון שבא יעקב למצרים נתן בחיות, יחזיר לה שתי הכוחות אלו, כוח הביטול וכוח הצומח. התחילו לזרוע, והוא בכוח הביטול, כוח הצומח שבא ביעקב אבינו עצמו. כוח הביטול היה מידת ענווה, זה כוח הביטול, בתכלית הביטול, שאמר, ואנוכי עפר שהיה לו ליעקב אבינו. כאן יודע יעקב שכתוב שיעקב הקטן, הוא היה בחינת קטנות וענווה. קטונתי מכל החסדים, זה כוח העפר, כוח הענווה, קטונתי. וכוח הצומח שהיה ביעקב מידת אמת, ייתן אמת ליעקב, אמת מארץ יצמח. בגלל שיעקב נמסר לו אמת, ואמת מארץ יצמח, יש בכוח הצומח. לנו הענווה זה כוח הביטול, הריקבון, והאמת שביעקב זה כוח המצמיח. בכוח השתי מידות אלו שהיו לו, יעקב אבינו, מידת הביטול והענווה, ומידת האמת. בכוח הזה החזיר אל האדמה הכוחות שלה, כוח הביטול, הגרעין וכוח הצומח, וחיית האדמה, והתחילו לזרוע זה שאמרו רבותינו, שארץ מצרים התברכה לרגליו של יעקב אבינו. ובזה יובן, אומר בעלת דבר ישראל, הפירוש של רשי, מכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו והתחילו לזרוע. ולכאור, מה יש היכות הברכה לרגליו? אבל אל סתם הרי כיוון שבא יעקב באה ברכה ודי. למה רשי אומר, למה פרשים לרגליו? אם יגיע ברכה, מה המושג לרגליו? אלא הפירוש לרגליו, מידת ענווה כנודע. שכתוב, עקב ענווה, אז רבותינו, ממה שעשתה חוכמה לראשה, עשתה הענווה לרגלה. כך מובא במדרש, וגם לרגליו, שבאה ברכה אינו מידת אמת, כי שקר אין לו רגליים. אם שקר אין לו רגליים, לאמת יש רגליים. אם אין לזה המושג שבאה ברכה לרגליו של יעקב, כי שקר אין לו רגליים. אז יעקב הוא אמת, ואמת איתו כוח המצמיח. וזה רבותיי, מה שמדייק, באה ברכה לרגליו דייקה, היינו על ידי הכוח, של מידת הלווה ואמת שהייתה בו ביעקב, זה הברכה ששרת במצרים, באדמת מצרים. בזה יובן. אנו אומרים בתפילת 18, הוא מחיה ומצמיח ישועה. היה צריך לומר, הוא מחיה, לא מצמיח. הוא מחיה ומושיע. כמו אומר מלך, עוזר ומושיע. לא מצמיח ישועה. אבל אנחנו רואים בתפילת 18, שישהו מחיה ומצמיח ישועה. מה הוא מצמיח? אלא בזכות מידת הענווה, בזכות מידת הענווה, מידת האמת של יעקב, שהוא כוח הביטול וכוח המצמיח. בזה ימתק, הוא בא בסידור הרמק, בתפילת 18 אומר בעל דברי ישראל, על הוא מחיה זה מצד ימין, הוא מצמיח ישועה זה מצד שמאל, אבל זה נקרא תפארת אמצע. הרמק כותב שזה אמצע תפארת כמידתו של יעקב אבינו, זה שכיוון הרמק, שמצמיח זה כוח הצומח, מידת האמת שביעקב. זה בזכות המידות של יעקב, ענווה ואמת. ויחי יעקב, מסיים כאן את פירושו לעניין הזה, פרש רש"י, למה פרשה זו סתומה? לפי שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, מצרת השעבוד. הנה זה ידוע רבותיי, שעניין גלות מצרים היה לתקן הפגם, שפגמו הדורות שלפניהם. אך זאת צריך להבין העניין סתימת עיניהם וליבם דווקא. מכל הרמה חברים, סתימת עיניים ולב. מה הסיבה? מסביר בעל דבר ישראל, הוא היה קודש קודשים, פירושיו קודש קודשים. לכאורה, יותר היה הצדק לומר, נסתמו אוזניהם מצרת השעבוד, כדור, ולא שמעו אל משה, לא שמעו, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז אם אלה צריך לומר, נסתמו אוזניהם, אלא ידוע עינה וליבה, הם תריסר סורי דעבירה. הם שני המנהיגים לעבירה, הם מנהיגים את האדם לעבור עבירה, העיניים והלב, וכאשר המיקח אינו יפה, הולכים על הסרסור, אל זה שטיווח כידוע, כן? אך עדיין צריך להבין, מה השייכות סתימת הפרשה ויחי, אלא סתימת עיני וליבה מצד השיבות. מה שייך? אלא כי כל עיקר העניין, למה באה רבותיי הפרשות שיש בהם רווח פתוחות, על מנת רבותינו אומרים, הפסקת הפרשיות באה להביא רבותיי של יישוב הדעת לעיין בהם. ככה מובא בעל ספר ויקרא, שרשי אומר על משה רבנו, שאפילו משה, כשבורך הוא נתן לו את פרשיות בהפסקות, נת ללמד את בני האדם, שכל פרשייה זה בפני עצמה, ולשבת וללמוד, ולהאיר עינינו בכל פרשייה בפני עצמה, שהיא התנחתות, היא הפסקות. זה באה הפסקות בפרשיות. ומאלה שהיא סתומה, שהיא רציפה, אז למה היא? מה המועיל שהיא רציפה? אז זה לא תכלית כוונת הלימוד. אז מה הפסקות משמשות? ניתן רווח הרי, להתבונן פרשת פרשה, כן, ככה הרי שאומר, בעניין הזה. ולכן אומר הרב על דבר ישראל, כאשר נסתמו עיני וליבם של ישראל, מצד השיבות, אז ממילא לא אליהם לבי מורח להתבונן, ממילא עד עוצר הפסקות, ממילא עד עוצר הפסקות, אז הפרשת הוא סתומה, רציפה. אמר הרב, ממילא שאין לנו לבי מורח מהשיבות, אז מי צריך הפסקות מן הפרשיות? אז ממילא אתה רואה פה שהפרשה, ויחי, עם הקב של ויגש, היא פרשה אחת רצופה, היא פרשה אחת סתומה, שלא צריך, אין לנו לב ועיניים, עיניים ולב, לראות את העניין הזה. עוד רמז העניין, פרשה הזו סתומה, ויגש, היינו תפילה. אז ויגש הולך עם ויחי, הסיבה היא תפילה. ויגש זה נראה שתפילה. יחי, זה פירוש, ויחי יעקב זה תורה, כי יעקב ישתם, יושב העולים. אז עם אלה, ויגש יהודה הודעה זה תפילה. ויחי יעקב זה תורה. יעקב הוא תורה, אצלם נחזיקים בה, זה ויחי יעקב. אז פרשה הזו סתומה, היא אחת, ויחי עם ויגש, למה? לרמז, שתורה ותפילה הם אחת, וצריך לעבוד תבורי התברך, בתורה ותפילה בשניהם כאחד דווקא. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זצוקל, ונרומם מה שמו יחדיו. מה זה נרומם מה שמו יחדיו? בתורה ותפילה יחד. כמבואר בדברנו בכללים, עיין שם, כך אומר בעל הספר דברי ישראל, הסבר מעניין ויאה. טוב, בליקוטי הלכות על פרשת ויחי מובה. על ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהיה מיעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. אומר רבי נתן, מבואר בדברי רבותינו ז"ל, מדרש רבה, בפרט בזוהר הקדוש, פרשה זאת שאותן 17 שנה היו עיקר ימי חייו שחי בשמחה. שחי בשמחה ונחת. כתוב בזוהר הקדוש, זה עיקר ימי חייו של יעקב, מכל שנות חייו, כמז שנים, עיקר שנות חייו, טוב שנה במצרים. לכאורה אומר רבי נתן, תמוע הדבר. שכשהיה יושב בארץ ישראל, לא ישב בשלווה, בארץ מצרים שמקום תמה, שצריכים גלות מצרים, שמררו את חייהם שם, די קשה בשלווה. זה תמיעה גדולה, אומר רבי נתן. אך, רבותיי, כל זהו עניין לפרשה כאן. ססון ושמחה ישיגו, ונס יגון והנחה, שעיקר שלמות השמחה, בו יתברך, שזה עיקר החיות, העיקר לשמוח בהשם, וזה החיות של איש ישראל. הוא אומר רבי נתן, שמתגברים לחטוף את היגון והנחה, להופכו לשמחה, זה עיקר רבותה החיות, שאדם מתגבר לחטוף את היגון והנחה, לחטוף את היגון והלכה ששורה עליו, והופך אותו לשמחה. זה עיקר הבירור מחלי התמורות. החלי התמורות מתבררים עיקר שהוא על ידי שמחה, והעיקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון והלכה לשמחה. וכלל הדבר, כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע לקוטו בעולם, רק בשביל זה בא אדם לעולם. זה להודיע את אלוהותו בעולם, זה כל השמחה והחיות. זה בחינת כל הגלויות שעוברים על ישראל. עיקרם רבותיי הגלות, היא גלות הנפש, שהנפש רוקה מאבי השם השמיים, שעיקר הגלות, הוא נקרא העצבות, מחמת חטא אדם הראשון, וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור. על כן בהכרח מהקלקולים להיות בגלות. בהכרח, זה מציאות מוכרח, עד שבכוח הצדיקים הגדולים, עד שיבררו על ידי זה דייקה, מיכלי התמורות, העיקר הבירור על ידי השמחה, על ידי שיהפכו היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת מכירת יוסף למצרים, שעל ידי זה הכי יכולים להתקיים במצרים. כתוב למחיה, כי למחיה של אחני אלוהים לפניכם, כי יוסף הוא בחינת לעבוד השמחה, התשוחה גם יעקב בנו בלב הקדושים, כלל בשביל ישראל, כולם גם יעקב בלב,
גדולי הצדיקים, שירדו כולם מצרים, ושם דייקה יעקב הבין את התורה הנפלאה הזו. דייקה חי יעקב בשמחה ושלווה, שהפך לגון בהנחה. ונעשה גומר אחר לגון המחור, הפך לססו משמחה. כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה, גמר הגאולה האחרונה, יהיה על ידי זה דייקה, על ידי שירדין הצדיקים למכה, עמכה חלי התמורות, שהם מבחינת מצרים, וכל הגלויות שנקראים שם מצרים, וברים הקדושה משם דייקה, והכל על ידי שבכוחם הגדול מהבחינה היה גול והנחה לשמחה, שזה עיקר בחינת הבירור מחלי התמורות, זה עיקר בחינת הבירור מחלי התמורות, כי חלי התמורות מה רוצים? רוצים בהפך. להאמיר ולהחליף הכל חס שלום, עד שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם הפחות מן האמת, ממש סברות וכל מיני דעות שהם הפך מן האמת, כי אין קץ לדברי רוח, אין קץ, אני לדבר אתה יכול כל הזמן לדבר, ולהביא סברות לאמת שלך עקומה אתה יכול כל הזמן להגיד, אבל יש עבודה אחת אומר רבי נתן, אין קץ לדברי רוח ולא יוכל הפה לדבר, לא תמלא אוזן משמוע, אבל נקודות של גדולי הצדיקים, האמיתיים, עולה על הכל, בסוף, בשורה התחתונה, בשורה האחרונה, הצדיקים האמיתיים והתורה שלהם עולה על הכל, והם אמירים ומחליפים לטובה, עד שמבחינה הגון והנחה לשמחה. על כן רבותיי, כשהישראל משתעבדים בהכרח בגלות, מחטא אדם, ותוספת חטא של כל אדם בכל דור ודור, ממילא בהכרח יורדים לגלות, נמצאים בגלות, ארבע גלות שכולם כלולים בגלות מצרים, ויעקב אבינו, שזה ירידה של עקב, לעקב למטה, שם שורה הדינים, שיעקב נאלץ ירד למצרים, כי היה שם שורש השמחה, היה שם צדיק, בוד יוסף הצדיק, שהוא נקרא להבת של אבת יא, שעולה מאליה העניין של ההתלהבות, של אובין דרחימות הזה נקרא בלכתי מהר"ן. זה השמחה מתוך אהבה לבורא, מתוך כיסופים לבורא. הבין יעקב אבינו שזה העיקר עקב של הגלות, שרק דרך זה אפשר לצאת לגאולה שלמה. הבין שצריך עם גדולי הצדיקים לירד, לירד למטה, מלית ברירה, בשביל להעלות את ישראל, לברר אותן מחלי התמורות. על כן, זו פרשה סתומה. שנסתם הלב והמוחין, העינין והלב, שנסתמות מצרד השיבוד מהבונות, לא נשאר, אלא ויחי יעקב בארץ מצרים. ויחי פירושו, בנס יגון והנחה. להפוך את היגון והנחה, לססון ושמחה ישיגו. כל הזמן להיות שמח, עם מה שלא עובר עלינו. ואיך שלא עובר עלינו, העיקר לשמוח בהשם, בנקודת יהדותו, בהשם יתברך, בלאותו של השם בעולם. כי עיקר הגלויות, אומר רבי נתן, זו גלות הנפש, שהנפש רחוקה מהשם יתברך. אבל אדם ששמח, גם אם הוא רחוק מהשם, שכינה שורה עמו. על כן אמרו רבותינו, זה במדרש אומר רבי נתן, זה ראש בזוהר הקדוש מובא, שעיקר חיותו של יעקב אבינו, היה דווקא בארץ מצרים, איפה שהגלות, ואיפה שהשיבוד, ואיפה שכל עמק התאבות, דווקא שם החיות, דווקא שם לעבוד השם יצרה, אומר הרב בלכתי מהר"ן, זה עיקר, 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 ביאתו של האדם לעולם הזה. כי אם נעבוד השם בלי יצרה, אז יש לשם מלאכים, יש לו שרפים, הוא לא צריך אותנו בעבודה הזו. השם רוצה דווקא מתוך עומק שאול התחתיות, עומק של התאבות, שנשמח ונהפוך את היגון והנחה, לססון לשמחה ישיגו, שנשמח בנקודת יהדותנו, בלאותו בהשם יתברך, וזה עיקר, עיקר אומר רבי נתן, הערה של הגאולה שניצא מהגלות. העיקר השמחה בהשם, וזה הבין יעקב אבינו. כך מסביר רבי נתן בלקוטי הלכות. ספר הקדוש עם העמקים. הוא מסביר על פרשת ויחי. הכל פה רבותיי מיוסד ובנוי על דברי המהר"ל. כן? דברי המהר"ל מפראג. שזה דברים מהמהר"ל. כן? הזוהר כותב שבאותן יות זן שנים, טוב שנה שחי יעקב אבינו בארץ מצרים, היו עיקר חייו. באותם שנים יעקב חי בלא צער, ולא יצר הרע, מעין עולם הבא, כך דברי הזוהר, בדף ראשיות ו עמוד ב', כך הזוהר אומר פרשת ויחי על ספר בראשית, שעיקר הוא חי בלא צער, ולא יצר הרע, והיה ממש מעין עולם הבא. המהר"ל רבותיי כותב בספר דרך חיים, ב פרק אי, בדיבור המתחיל כך, וכמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את שעבוד מצרים והגאולה, כך הראה ליעקב סוף כל הגלויות. כמו שאמרו פסחים נ"ו עמוד א', ביקש יעקב לגלות הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. וזה כי יעקב הוא סוף אבות, שכשם שאברהם היה התחלה מן האבות, כך היה יעקב בתכלית האבות וסוף שלהם. ולפיכך מן יעקב יורשים ישראל תכליתם, אומר המהר"ל מפראג, ואחריתם. כי יעקב בסוף בתכלית של האבות, וירשו הבנים עניינו. יעקב יש לו מידה מיוחדת, שרוב ימיו היה בצער, כך כתוב במדרש, ואל שדאי, למה? למה ואל שדאי אמר יעקב לבניו? שאמר לו למה די, אמר לצרותי די. אך יעקב השתנה בסוף ימיו. כאשר בא אל יוסף, אומר המהר"ל, כבר היה נח מכל צרותיו. וגם זה עניין של סוף ישראל בגלות. כי יהיה הגלות ארוך מאוד, אומר המהר"ל מפראג, בספר דרך חיים. יהיה הגלות ארוך מאוד. ואחרית הימים מסתלק הגלות באחרית הימים. ויהיו באחרית הימים של הגלות. ויהיו בטובה. ויהיו בטובה, רבותיי, זה מה שרבן נתן אומר. שעיקר סוף כל הגלות, אם רוצים לעשות קץ לזמן הגלות, צריך פשוט לשמוח, פשוט ואיך יעקב, אומר המהר"ל בספר דרך חיים, שיעקב זה העקב והסוף והתכלית של אברהם ויצחק, ממילא מי שממשיך עניינו של יעקב זה בני יעקב, על כן יעקב שאמר לבניו ואל שדי, שירדו למצרים, מסר להם מי שאמר לו עולמו די, יאמר לצרותי די, לאן יעקב אומר להם, יגלות ארוכה עד שנצחק די לצרות, אבל בסוף אחרית הימים של הגלות יעקב אבינו אומר הזוהר שחי בלא יצרה, חי בלא צרות, ממש מאל עולם הבא. זה הבחינה של ויחי יעקב. וכך אמרו יעקב אבינו, זה מסכת גמרא תענית, יעקב אבינו לא מת, והנה הוא בטובה נצחית אשר לא יסולה כלל, טובה לצמורה על הטוב שישראל שיהיו נצחיים, ומפני הגיע העולם הכל רוחני כמו שבואר בכמה מקומות, ולפיכך מורה על זה מה שאמרו בתל אדם שיעקב לא מת. אין ספק כי חיי יעקב, אתה הם רוחניים, שכתוב שלא מת, לא גשמיות, רוחניות, לא כמו חיים האלו שהם טבעיים. ביור הדבר המהר"ל כך, כותב בספר מעמקים על דבר המהר"ל, כשם שפרשתנו פרשת ויחי, מתחלקת לשתם, את כמו שבא יעקב חי מצרים בשלווה, את כמו שבא נאסף יעקב אל עמיו, שאז חי חיים מוכניים, שהוא נאסף, אז חיים מוכניים חי, כמו כבתקופת אחרית הימים, מתחלקת לשתיים, תקופת ירד משיח, שבה יחיו חיים טבעיים, אך בלא צער ובלא יוצר הרע, ותקופת השבת של העתיד לבוא, התקופה שהיא מעין עולם הבא, התקופה שתהיה, שבה יחיו חיים מוכניים על טבעיים, נמצאנו למדים, כי הפרשה שלנו מקבילה לגמרי, פרשת ויחי, לתקופת אחרית הימים. התקופה זה סופן של ישראל, סוף הגלות, ומסביר ככה את זה מהמהר"ל רבותיי, עוד מעט נראה מספר נצח ישראל בסוף פרק א', על הפסוק, על המדרש, מה ראה יעקב אבינו, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת, כמו שאמר ואני, הוא מתנצל לפני יוסף, יעקב אבינו פרשת שבוע, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך. אז המדרש אומר שיעקב אבינו הרי מתנצל לפני יוסף, אקברה שם בדרך אפרת בבית לחם, כך אומר יעקב אבינו ליוסף, אומר המדרש, אלא צבא יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. זה שכתוב קול ברמה נשמע, כמו שהרמב"ן מפרש, מה זה קול ברמה נשמע? לא במקום שנקרא רמה, הרמב"ן אומר בצעקות של רחל, אז התורה ידעה את הצעקה של רחל, כתבה כבר ברמה, פירושו בהתרוממות הקול, ברום הקול, קול ברמה נשמע, נבכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. המהר"ל בספר נצח ישראל מוסיף ואומר כך, תראו הפירוש הוא פירוש עניין זה, כמו שבהירו עוד במדרש, רחל מבכה על בניה ישראל, נקראים ישראל על שם רחל, הבן יקיר לי אפרים, אומר המהר"ל שאנחנו נקראים על שם רחל אמנו, וזה המדרש, אומר המהר"ל מפרש לו טעם מופלג, טעם מופלג פירושו, טעם פנימי יסודי, למה ישראל נקראים על שם רחל אמנו הבן יקיר לאפרים? כי האישה תיקרא בית, וצינו רבי יוסי כך כמובן במסכת גיטין נ"ב עמוד א', רבי יוסי אומר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי ביתי. מפני כי רחל, היא הייתה עקרת הבית של יעקב. אמור רבותינו, רחל הייתה עקרת הבית, כל מה שנקרא בית, אומר המהר"ל, כולל ומאחד הכל. כמו שבית כולל הכל, ומאחד כל אשר בתוכו, קירות הבית. לפי כאן יקראו ישראל לשם רחל, בני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב. וכן יקרא ישראל לשם בנה, כמו שהיא הייתה עיקר, גם בנה עיקר. דבר זה ידוע מאוד, אפרים, אפרים, הבן יקיר, בשון עיקר, עיקר, יקיר לי אפרים. לפי כך אמר שנקברה רחל בדרך. למה בדרך? שאם הייתה נקברת רחל במערה, מערת המכפלה, לא היה אצל ישראל שהם בגלות שלהם כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות שלהם, אבל נשאר בישראל כוח המאחד ישראל, רק שאינו פועל רק בכוח בלבד. לא לא לא, לא בכוח בלבד רק. לכך החל כוח המאחד ישראל במייסה, בעובדה שהכל ישראל נקרו על שמה, נקברה בדרך, ולכך בקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם לגמרי. ואם לא, ואם לא נקברה רחל, שיעקר את הבית המקבץ את ישראל בדרך, כמו הבית שמאחד את הכלל, את כל השומת תוכו. אומר המהר"ל, מפרק כבר נחלקו ישראל, חז נחלקו חז שלום, ולא היה אצלם עוד כוח המקבץ ומאסב את ישראל. והיינו שישיב לו הקדוש ברוך הוא, מנעי שיב לה רחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי בזכות רחל שיהיה כוח המקבץ של ישראל, ישובו ישראל מגלותם, וזה ושבו בנים לגבולם, לגבולם, לכוח המקבץ, כי יש כוח מרד ישראל בתור גלותם, בשביל אותו כוח המאחד, ישובו ישראל מגלותם, וזה מה שרצינו לבאר. הרי למדנו, כי מטעם, הטעם, שבגללו רחל היא זו שהתעוררה לפקוט על בניה, ולעורר על עניין הגאולה, ובשל נקודת הצירוף שנמצא בה ברחל, שיעקר את הבית, שהיא נכללת בבית. דבר זה הוא יסוד ושורש עניין הגאולה. לאחד ולאגד את כלל ישראל יחד סביב אותה נקודת שורש, כמו שאנחנו בתפילת 18, וקבצנו יחד מארבע כלפות הארץ. וקבצנו זה הכוח המייחד, מקבץ אתכי עמו ישראל, זה הכוח קבצנו, מקבץ זה רחל, שנקראת בית כמו שהבית כולל כל אשר בו. ועדיין אין לנו לעמוד, זה עומק הדברים של המהר"ל. אומר המהר"ל שיעקב היה סוף את תכלית של האבות, לפיכך, הרי הוא נתגלה לו כצחי תאים, הוא רצה לגלות זה לבנים שלו. אז הוא ויקרא יעקב, אומר המהר"ל לפסוק, אל בניו, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, ואי אספו, ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם, באחרית הימים, יקבצו, ושימו בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם. ואז הוא התחיל, במקום לגלות להם קץ, חז"ל אומרים, ראובן בחורייתא, כוחי וראשית אוני. התחיל לברך אותם, התחיל לברך אותם, כאן בשלושה הראשונים הקנתות, אבל זה הברכות, אז למה לא מגלה להם את הקץ? ואם יסלק מנו שכינה, אז מה יש לו לדבר? אז מה יש לו לברך? הוא רוצה, הוא קיבץ לה בשביל לגלות את הקץ. ואם הקץ יסלק מנו שכינה, אז הוא לא יכול לגלות את הקץ, אז ישתוק. למה התחיל לברך? אז לזה עכשיו, מבאר המהר"ל. הרי חז"ל אומרים שיעקב ביקש לגלות את הקץ. יסתכל מנו שכינה, אז הוא התחיל לדבר דברים אחרים. מה שייך בין לגלות הקץ, להתחיל לברך את השבטים. מה שייך? מה העניין הזה? אלא בגמרא מסכת פסחים. בגמרא מסכת פסחים, הרי הפעמיים שיעקב קורא להם, יעשו ויגיד עליכם, יחפצו ושמעו, זה כאילו חוזר על עצמו, אז יש גמרא. אמר רבי שמעון מלקיש, ויקרא הכל בניו ויאמר, יעשו ויגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות בניו קץ הימין, והסתכל בנו שכינה. אמר, שמה, חס ושלום יש מיטתי פסול, למה אני לא יכול לגלות להם את הקץ? הרי אני יודע, ואני רוצה למסור להם, אני לא יכול. יש משהו שעוצר אותי. אז מה, 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 מה פתאום, במיטתי אולי פסול? אברהם יצא ממנו ישמעאל. אברהם יצא ממנו ישמעאל. אז יצחק יצא ממנו עשיו. אני יצא ממנו איזה מישהו פסול? אמרו לו בניו, שמע ישראל, אבינו ישראל, שמע ישראל. השם כמו שהוא, השם הוא אלוהינו, יחד, השם אחד, אנחנו מאוחדים. אם שאין בלבך אלא אחד, ככה הם בלבנו אלא אחד. הם העידו לפני יעקב אביהם, שכמו שבליבו יש אחד, כך בלבם יש אחד. ואותה שם פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבודו לעולם ועד. אז זה כתוב מדרש שאספו, אומר המדרש שאספו, ציווה אותן על המחלוקת. אמר להם, תהיו כולכם באסיפה אחת, שלא יהיה מחלוקת ביניכם. ואתה בן עוד אמר, קח לך עץ אחד. לנו עץ, נקרא אפרים, יהודה, ישראל, עץ אחד, שלא יהיה מחלוקת. נשאו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמכם, התקינו עצמכם לגאולה, מכתיב אחריו, עשיתי אתכם לגוי אחד. אז מדרשים האלה גילו עניין רבותיי, צוד הגאולה. זה אמירת הקץ, בתוך שהוא אוסף אותם, הוא מגלה להם את אחרית הימים, את הקץ. ההתנגדות של כלל ישראל סביב אותו ציר שנקרא אחד, כל עוד שכל אחד מכבד מעשה מטרות אישיות חס ושלום, הרי הוא נבדל לעצמו ונפרד מהכלל כולו, כמו שאמר החכם כל אדם משמלת, תאווה יבקש נפרד, אדם שלו תאווה יבקש להיות פרוט, אך כאשר כל אחד זונח את נגיעותיו ומרומם את מגמתו לכבודו יתברך, הרי שאותה מגמה מאחדת את הפרטים, אבל הזו סולד הדרך לביאור התרגום שנותן מנו זה, התרגום נותן מזה, אוספו, אומר התרגום אוספו, ידקו מסעבותה, פירושו יתארו מטומאתכם, פירושו, הרי זה דבריו סתומים, תרגום, מה שייך, יאספו לתאר מהטומאה, אלא העיקר, לתאר מהטומאה מהרצונות האנוכיים של האדם, מהנגיעות שלו, זה העיקר התארות מהטומאה, כי עיקר הטומאה שאדם לא נכלל באהבה עם כלל ישראל, כזה ישראל. הנקודה הזו אומר ספר מהמעמקי, בקשת כבוד שמיים, היא הנקודה העיקרית, זה מה שקורה למערל, זה מה שקורה לרחל, שהיא הנקודה המקבצת, המאחדת כמו בית, עיקרת הבית, זה שורש של הגאולה, זה מה ההבדל בין גולה לגאל, אותיות ה' וא' מתחלפות, הרי א' מראה על איחוד, על איחוד החלקים שבישראל, ממילא הגולה הופכת להיות גאל, כי הגולה זה ארבע רוחות השמיים, ויש נקודה אמצעית נקראת, ממילא זה החמישה בגלות שצריכים לקבץ מארבע כנפות, והנקודה אמצעית הופך להיות גאל באלף, זה הנקודה המאחדת, כך אומר המהר"ל בספר נצח ישראל, על פי האמור נוכל לבאר את עומק פשט פשרשתנו כך, ביקש יעקב אבינו לגלות הקץ, יעקב רוצה לגלות קץ, דענו מתי תתגלה אותה נקודה, מה זה לגלות הקץ? מתי תתגלה אותה נקודה נקראת רחל, אך נסתלקה מנו שכינה, יעקב חשש, שמה הסיבה שבגלל התגלתה לאותה נקודה, היא משום שהיא אכן נעדרת, אין את הנקודה הזו, אין איחוד בישראל, הוא חשש שאולי אין איחוד בישראל, איך יכול להיות, אני רואה את הקץ, אני רוצה לגלות את הקץ, ואני רואה שלא יכול לגלות הקץ, אולי אין בהם את הנקודה, שמה יש פסול בזרעי, כמו שבעברם יצא ישמעאל, יצא עשיו, יעקב פחד, אז השבטים הבינו את העומק של החשש של אבא, יעקב, הבינו שהנקודה שלו היא לאחד, איש אחד בלב אחד, אז המגמה אמרו לו, השם, שמה ישראל, אבא, ישראל, תשמע, כמו שהשם אלוהינו, כולנו מאוחדים בכל הכוחות, השם אחד, כמו שאין בליבך אלא אחד, כך בליבנו יש רק אחד, אז האדם המסיע ברוך שם כבוד מלכותו, שהוא צירף את הברוך שם, דיינו את התפילה, לתוך שמחה, אומר המהר"ל, שאחר אותה נקודה של גילוי כבוד מלכות שמה, תתגדל, תרצה בקרב השבטים, הרי ברוך לשון ריבוי, ברוך רביה, ברוך, כן, לרבות, ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד, היינו עוד ריבוי של שמחה, עוד ריבוי של תפילה עם שמחה דנו, הוא שמח כך שיש ייחוד, יש אחד כשם שאין בליבך אלא אחד, גם בליבנו יש רק אחד. ממילא הוא הבין שיזכו בגאולה השלמה, שמקב בצדכה, יתקיים בהם. עכשיו, אם הדברים הם כך, וכל אחד, וברוך השם בסדר, אז מה העניין שלא יכול להגיד להם את הקץ? אם הוא רואה שיש בהם אחד, ויש בהם את האחד, הקיבוץ, את רחל, עם נקודת המקבץ, שהיא נקברה בדרך אפרת, הרי אפרת הוא מלמד אותם, הוא מצטער על, הוא אומר ליוסף, שהוא קבר אותה, כי בשביל לקבץ ישראל מהגלות, דיינו, לדאוג, האם יש באמת כוח מקבץ, האם יש קול שמקבץ, מניקול רבחי, ואנחנו יודעים מה, שרחל אמנו הקר את הבית, אז אם היא, הקר את הבית היא מקבץ, אז אם אלה, למה הוא לא יכול לגלות את הקץ? אז מעלה לספר הקדוש עם העמקים, את בעל ספר השפת אמת, השפת אמת בשנת תו רש מבב, הוא כותב על פרשה, על הפרשה, על העניין הזה, כותב הרב כך, בעל שפת אמת, הגימל אבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם למעלה מעלמא דפירודה, הם למעלה מעולם הפירודה אבות, השבטים, השבטים בני יעקב, הם הולכים עד אחרית הימים, דהיינו, מכלל שהמעלה מאספו ויקבצו, יש בהם נקודת הסיבה וקיבוץ, אומר השפת אמת, ממילא מראה לנו, שהשבטים גם הם נמצאים בעלמא דפירודה, כמו שאמר, עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בני ישראל הם מבררים לאחדות, גם בעלמא דפירודה, האבות למעלה מעלמא דפירודה, למעלה מעלמא דפירודה, אבל השבטים בגלל שהם בני ישראל הולכים עד אחרית הימים, עד קץ הימין, ממילא הם עוברים גם בעולם שנקרא פירוד, אומר השפת אמת, לכן מובן במדרשות, כי הדלת דגלים, הדלת דגלים שישראל, של ישראל דלת דגלים במחנה במדבר, הם המוכנים לעקור הדלת מלכויות, הם השבטים, השבטים שמחזיקים את ארבע דגלים, ישראל נחלקו לארבע דגלים, הם עומדים בשליטת המלכויות, השבטים, יצב גבולות העמים, למספר בני ישראל. כמה עמים יש? כל זה בשביל לקבץ את מספר בני ישראל מן העמים. אומר השפת אמת, היו בשבטים והאבות, הם בגן עדן לעולם. השבטים הם העולים ויורדים לעלות תחתונים. דיינו, השבטים הם בעצם יורדים מעל מה שהמאוחד, העולם האחד, לעולם המפורד, וזה שאמר בפסוק, עם אחד זה השבטים, והאבות, אבל השבטים בגלל שהם שרים את קץ הימין, מפוזר ומפורד בין העמים. להם העבודה שלהם לברר את הפירוד לאיחוד. אומר השפת אמת, שהאבות הם בחינת שורש כלל ישראל, הם האב, לעומתם השבטים הם הענפים היוצאים מהשורש. ענף נקרא שבט, ענף נקרא שבט, כן? שבטים, שבט זה נקרא ענף. אז האבות הם בעצם העץ, הכלל הגזע, הכלל העץ, האבות, הם מאוחדים בשורש, באדמה חזק, אבל הענפים, השבטים, פורדים, יוצאים מהעץ, מתפלגים. האבות משתחרים בחינה שמעבר לבחינת הפירוד. עכשיו, בעצם אנחנו צריכים לקבל הסבר, אם יעקב על גלות הקץ, ויש את הנקודת האחד, יעשו ויקבצו, קבצו ויאספו, אז מה פתאום יעקב במקום גלות קץ? אז אם הוא לא יכול שישתוק, הוא מתחיל לברך את השבטים. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר את זה. אז האבות משתייכים בחינת שמעבר, האבות, שמעבר לבחינת הפירוד, הם בחינת איחוד, גן עדן. נער יוצא מעדן, להשקות הגל ומשם יפרד, אבל הם בגן עדן, הם בעדן, הם מאחד, האבות. השבטים משתייכים לבחינת הפירוד, על מה דה פירודה, כיוון שפרשו מהשורש. למרות זאת, השפת אמת מגלה שהשבטים על אף יותר מתייחסים לעומק שנקרא פירוד, אבל הם מצד האבות. אז יש להם מצד האבות, גוף המצד האבות, ייחוד. אז אם אלה הם יכולים לגרום בפירוד ייחוד, אז זה הגדר של הבירור בעולם הפירוד, לייחד הכל, כשם שאין בלבך אלא אחד גם בליבנו. הגדר יש עבודה להביא מעלמא דה פירוד לתוך האיחוד. אז אם אלה נבין מדוע נסתלקה שכינה מיעקב, שכן, למרות שיעקב הרי השתייך לבחינה שמעבר לפירוד, הוא ביקש לגלות את הנקודה של האחדות בגילוי גמור, הוא רצה שיהיה גילוי גמור של אחד. אבל מה? השבטים לא רק באחד נמצאים, הם גם ממשיכים עד קץ הימים. השבטים, בני ישראל המשיכים, הרי האבות כבר היו, אבל השבטים המשיכים עד קץ כל הדורות, ממילא הם גם עוברים את עולם הפירוד. אז יעקב רצה בפועל לגלות את האחד, את האיחוד של לעשות מעולם דה פירוד האיחוד האחד. אבל השבטים הוכיחו לו, אי אפשר כרגע, יש לברר, על כן הסתלקה שכינה מיעקב, אבל פי שהרי השבטים פרשו משורשם, הרי הם הלכו מהגזע, הם הוציאו שבטים ענפים, כאילו חלילה הם מפורדים, אבל לא קרה, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הם השתדלו להישאר, קשורים ודבוקים בשורשם, לייחד כל מעשה נכבדו. ראה יעקב את בניו, את מעלתם, אבל הוא הבין שהם משתייכים גם לעלמא דה פירוד, שהם מבררים בפירוד את האחדות. אז אמר, אם כך, אם זה העבודה שלהם, אז ממילא אני לא יכול להשיג את מה שצריך להשיג בקץ הימין. אני לא יכול להשיג הכל אחד. אני צריך להבין שיש גם בהורים בתוך עלמא דה פירוד על העלות משם, יצא גבולות עמים לסלוב לישראל. אז ממילא הוא הלך בטקטיקה, בשיטה, ברכת בניו. הוא ראה שהרמגמה של הצדיקים, של השבטים הקדושים, עקבות שמיים. אז מה הוא עשה עם יעקב? דיבר דברים אחרים, המדרש אומר. הוא התחיל ברך אותם. לכל שבט כתוב, איש אשר כברכתו בירך אותם. איש אשר כברכתו בירך אותם. כל שבט נתן יעקב ברכה מיוחדת. לזה אמר לו, אתה תהיה עשיר, אתה תהיה במלכות, אתה תהיה בבעל תורה, אתה בעל תפילה. הוא התחיל את התפקידים לכל אחד, אם ככה. אז כל אחד יבנה לעצמו איזה עניין. בעניין שלו הוא יברר את הבירור בפירוד עצמו, יביא את זה נקודת האחדות, זה יהיה באחרית הימים. ממילא נמצאנו למדים, אבל בשקץ הגאולה לא נתגלה, בכל אופן נתגלה סוד הגאולה. מה זה סוד הגאולה? של הצטרפות של כל שבטי ישראל יחד כפי שצריך סביב הנקודה שנקראת כבוד שמיים. כבוד שמיים, שזה נקרא לשם ייחוד קודשה ויריחו ישכינת בדחילו ורחימו. אז ממילא זה ההכנה לימוד משיח. אז ממילא בהכנה כזו אומר ספר מעמקים, נצטרך רבותיי, מרוממי ומעלי כבוד השם, כבוד שמיים, זה כל העניין, גילו כבוד שמיים. אז על כן, מה אמר להם יעקב, אחרי שאמרו לו, כשם שם במחה אחד גם בלבנו, ברור שכבוד מלכותו, העיקר שכבוד מלכותו, בואו נחליף את הגולה, את ההי, וזה ארבעה קצוות, כל אלמא דה פירודה, עם הנקודה המאחדת בין כולם כבוד שמיים, אז זהו, אז ארבע קצוות והנקודה זה ההי, זה גולה, גל, היי, גולה, נהפוך את זה רק לנקודה מאחדת, אז יהיה גאולה, היי, יהפוך לאלף, ככה מסביר, ממילא, אז אמר לה, הנביא בירמיה כתוב, כה אמר השם, מיני כל הרמי בכי, ונח מדימה, כשכר לפעולתר. נום השם, שם מארץ אויב, זה עמדה פעולה, ויש תקווה להחריתך, על איכות, על מייכות. נום השם, ושם בנים גבולם. זה רבותיי, מסביר את זה במעמקים, על פי המהר"ל מפראג, בספר נצר ישראל, ועל פי שפת אמת. אנחנו רואים רבותיי, שאמנם יעקב אבינו, בא לגלות קץ, סכם אלו שכינה, הוא ראה שיש בלבם אחד, שכל מה שהם עוסקים נכון בעלת פעוד, אז רק לברר את הפירוד לאיחוד אחד גמור. רק אני חושב שהם בלבך אחד, גם בלבנו יש רק אחד. אלא מה? אז הוא הבין רגע, יש פה עבודה עמוקה מאוד, לברר את הגלות. אז אם אלו נתן לכל אחד את העבודה שלו, אבל הכל שיהיה רק לקבוד שמיים, רק לכבד את השם יתברך. על כן הוא הבין יעקב, אז הוא לא אמר להם את הקץ, אז הוא קיבצו, קבצו, אספו. לנו את העניין של האיחוד שהוא רצה שיהיה אז, זה לא היה ייתכן, כי יש עוד דורי דורות, השבטים הולכים עד סוף קץ הימין, אלא הוא הבין, אז מה עשה? לכל אחד מסר ברכה בפני עצמו, כל אחד מה שהוא צריך להתעסק בעניין שלו, והעיקר, האחד ירבה, אחד ימקל לכוון לבוא על המשל שמיים. זה העניין שהוא מתרץ את זה בסדר מעמקים, העניין שיעקב הנו פשט עצמו, במקום להגיד קץ הימין, אלא הברכות לכולם. אז מילא אנחנו מבינים, עכשיו, על פי התורה הזו הנפלאה, למה הפרשה הזו סתומה? מה העניין שפרשה הזו סתומה? אלמה זה פירודה. זה נקרא פתוח. חלק כאן, חלק שם, חלק פה, הלאה והלאה. פירוד שהכל פרוץ. הפרוץ עומד על הסתום. הכל, הכל, הכל מחולק ומפורד ומפוזר. זה נקרא פתוח. מהי סתום? סתום פירושו בבית אחד. סתום פירושו מאחד. שעקרת הבית רחל לנקודת המקבץ, אמנם בדרך אפרתה, בדרך רשות הרבים, שם ישראל יוצאים מהנקודה בחלט בישראל לגלות, אבל מהצעקה כל ברמה נשמע, ממילא ושבו בנים לגבולם, חזרה לנקודה מאחדת, ויחי יעקב בארץ, נכון שכתוב בסוף ויגש, נכון שמה, שכתוב על וירבו ויפרו ויפרו וירבו ישראל, כן? אז ממילא, מה זה ריבוי? ריבוי הענפים, פריון הענפים, מוצאים פירות, אתה רואה ריבוי, הגזע הוא גזע אחד. הגזע האבות הם גזע אחד. אבל מצב יעקב הם אחד. הם למעלה למעלה זה פעודה. אבל השבטים, בני ישראל הולכים, הולכים ורבים, רבים, רבים, ופורים ורבים. מלא, נראה נקודת מחלוקת, נקודה שנקראת חלק השעמו. עוד פעם, נתפרד. אבל כולם יוצאים מגזע משורש אחד. זו הבחינה שבסוף פרשת ויגש, סוף פרשת זה, זה עניין של התפילה, אומר בתפילה ישראל. בתפילה כולם תפילים אותה תפילה. הנוסר, הנקודה הזו, הנקודה, לא הנקודה, אלא תפילה היא תפילה, שחרית בתך והרבית. אלא יש, אומר רבנו אריה, בשערים, אי תגיד, אני לא מתפלל כמוך, מתפלל כמוך. הכל אחד זו נקודה שלו, שזה מתאחד בסוף, 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 באותה הנקודה המיוחדת. זאת אומרת, חייבים שיהיה ברור בעלמא דפירודה. חייבים שכל אחד, התפילה שתעלה בשורש שלו, בשער, אפילו תשובה, לא כולם באותו שער. יש 50 שערים לתשובה מהרבה, ותהילים הם הסגולה להצטרף לשער שלך, אתה. ממילא חייב להיות עובדת השם, אל בריאה וריבייה, דיינו פירודה. זה פרשת סוף ויגש. על כן, תרף ומיד ויחי יעקב. התחייה של יעקב, של הגלות במצרים, הרי הוא חי טוב שנה. טוב זה המקבץ, טוב זה המאחד. מצרים זה המפרד. איך ייתכן שעיקר אומר המדרש וזוהר, שיעקב אבינו חי במצרים, עיקר החיות. כי עיקר החיות, כמו שרבן נתן אומר, הופך. הרי אלמא דפירודה זה נקרא פעולות משתנות. למה אדם עצוב? כי פעם יש לו מצב כזה, פעם מצב כזה, פעם נראה לו שהעולם ככה, פעם נראה שהעולם ככה. כל משתנה, המשתנים האלו, זה יגון והנחה. צריך שששון ושמחה ישיגו. ששון ושמחה זה שאנחנו מאוחדים, כמו שיעקב והשבטים ירדו ליוסף, להתאחד ולהתייחד עם יוסף. ממילא אנחנו מבינים איך יתאחד שבתוך מצרים ויחי יעקב. כי ויחי זה עניין של אחד. עניין של לברר את הפירוד לאחד. ולא שאנחנו מאוחדים עם השם, שאין פה לא משתנה, השם, השם יתברר. העיקר אומר רבי נתן, שנסמור בלהותו יתברר. ממילא אני אסמור בשם, ממילא שאני עם השם, אז יש הכל אחד, אז ממילא זה כל העבודה שיעקב רצה, זה גילוי הקץ, זה בעצם מה שצריך להיות לעתיד, זה הבית שכולל הכל, הרחל, הנקודה מקבצת, וקבצנו, מקבץ איתך עמו ישראל, זה הנקודה מקבצת, כי ברגע שיש אחד, ברגע שיש אחד אין פירוד, אז אין עצבות, ואין דיכאונות, ואין שבירות, אין שביר, אין כלום, הלב לא נשבר, כולך שמח, כולך פורח. אז איפה היה? דווקא מצרים. כי מצרים נקודת המחלוקת, נקודת החלוקה, נקודת החלוקה, הפירוד. ויעקב
דהיינו שיורד לשם, הוא צריך להמשיל, להגשים את הוויכי יעקב, את העניין של השמחה, את העניין של החיות, שזה רק בנקודת השורש, נקודה אבות אברהם צריך יעקב, גזע, השורש שזה אחד. עכשיו אנחנו מבינים, כתוב בסוף בויגש, על וירבו ויפרו, דהיינו חלוקה, שזה גודל הענפים, השבטים, זה, שבט זה ענף, והפירות, דהיינו זה הפירות, אבל מאידך אתה רואה תכף וביד ויחי, פרשה זו סתומה, לומר לך שאתה חייב להביא את כל הקצוות, למקום נקודה אחת, שהיא נקראת מקום, מקום סתום, מקום סתום, מקום עומד, מקום אחד, כולל הכל, על כן פרשה זו סתומה חייבת להיות, וזה הבחינה בקבלה, איה מקום כבודו לארצו, אנחנו אומרים יש 10 מאמרות, 9 מגולים מאמר, מאמר שהוא מאמר גלוי, יש נקודה אחת בראשית, בראשית מאמר סתום, ומשם נמשך חיות לכל העולמות, לכל הבחינות, לכולם, זה נקרא איה, והאיה הזה בסוד, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, זה הבחינה שאנחנו ברוך שם, לבא שהחיצונים מתגרים כל יום, אנחנו רואים את זה בשקט, בשקט, בלחש, כפור אין חיצונים, אין כתרי, מכתרי. ברור שהם צועקים, שהיה זה מגולה, שם כל החיות, מכל העולמות, אז יש כפרה ביום כיפור, אז עם אלה אפשר לצעוק את זה. עם אלה רבותיי, היה מקום, זה הסוד של ויחי יעקב. ויחי יעקב, יעקב אינו לא מת, כי מיתה זה פירוד, נפש פרד מהגוף, 4 חלקים נפרדים. אין אצל יעקב אינו פירוד, לעולם לא יהיה גם, כי הכל מאוחד, למרות שהשבטים בערים את הגלות, בערים את הבאורים, כל צדיק בעבודה שלו, כל ישיבה בעבודה שלה, כל עניין בעבודה שלו, אבל הכל יחד שמת קודשה בריחו, הכל הולך למקום אחד, איך אומר הגמרא, וכולם מרואה אחד מאיתנו, כולם מפי הקשבוך בסוף, נכון, השם יתברך מסר למשה, משה ל-70 זקנים, כולם, מסרו עליו עלה, והתורה נראה לכאורה שהתפצלה, אלה חסידות ואלה פירוש כזה ואלה העדה ככה ואלה מינה ככה, זה טוב וצריך לברר את הבירור, אבל כולם מתפעלים לאל אחד, כולם מסתכלים משם יחוד קודשה בריחו, כולם צריכים להתקרב לצדיק אחד, רואה ישראל, היושב בדור, גם יעקב לקח את המזוודות, למרות שהוא היה, אני יודע מה, ספרדי, ליטאי, חסידי, זה לא משנה, ירד עם כל ישראל ליוסף לאחד, איפה יוסף שם? במצרים, בשיא אלמא דה פירודה, לזה הוא נותן עצה כזו, לזה הוא נותן עצה כזו, לזה הוא אומר דיבור כזה, אותה שאלה עונה לזה ולזה תשובה אחרת, נראה לך הכל פרוד, לא 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 לא, זה יוסף הכל מאוחד, זה סוד ויחי יעקב, צריך לרדת, 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 יעקב עקב, איפה שהם אוכלי התמורות, איפה שיש פירוד, להחיות, אני אהפוך לגון והנחה, זה פעולים משתנות, אחד הפשוט זה, ישיגו, ששון מזמחה, ישיגו, נעשה גון והנחה, דהיינו לקבץ, לתחמו ישראל, זה פרשה סתומה נקראת, על כן זה המקום הסתום, המקום האחד המיוחד, על כן רצה יעקב גלות הקץ, מה הגילוי של הקץ הנפלא ששכנסת על כמנו? מה זה שכנסת על כמנו? הוא רוצה גלות הקץ, יאספו, קבצו, קבצו, אספו בני יעקב. אני רוצה לקבץ את כולם, איך אני רואה אותם מפורדים? לא, 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 אמרו לו, מה פתאום? שמע ישראל, שמענו שם אחד, כל העבודה היא רק למען השם אחד, כל העבודה של כל הצדיקים, כל הדורות, זה שאתה רואה זה שאמר כך על אותו סוגיה, וזה אמר אחרת, זה איזה עניין של כמה פירודים, שזה עניין לברר את הפירוד לאיחוד, כי זה התכוון כוון הטוב, זה התכוון מר אמר חדה, ומר אמר חדה, הוא לא פליגה, אין בהם מחלוקת כלל, לעתיד נראה את זה בעין מוחשה, בעובדה, כן? אבל עד אז, הבנו, באים מכי את פרסה סתומה, תכף ומיד, מסביר לנו על תירת רחל, התנצלות, למה קבע אותה בדרך? כי היא מקבצת. ופתאום ברכות לשבטים. מה שייך כל הדביקים? הבנו משהו.
Ah, 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 ay, 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 the rest is a lady. Yeah. I'm not afraid of the dark. ויגיילו במת הנהר ויגיילו בבורס ושיח ובונן ויגיילו במת הנהר Thank you.